הדלקנו את זה, אבל לא קראנו את זה. והשבוע אנחנו נקרא...
נקרא את זה, אבל לא נחלק את זה.
ולא נחלק את זה. כי כבר חילקנו. אבל מה שאני רוצה לומר, שנקדיש לזה קצת זמן, נתתי רק פעם שעברה קצת נבואות לדף הזה. דיברנו על הדת ומדע במובן של מדעי הטבע, של אבולוציה, של כל הבעיות האלה, ובעצם עברנו אנחנו עוברים לדת ומדע במובן של מדעי היהדות. ודיברנו, נתתי פעם שעברה, דיברתי על העניין הזה של הרבדים, ושבעצם יש כאן מחלוקת מהותית, שהיא מחלוקת גם במדעי הטבע. תמיד בין איש האמונה, סליחה, לאיש המדע. איש המדע, מה שמנחה אותו, זה חיפוש התהליך, הבנת התהליך, הסיבות ליצירה של הדבר. הוא רוצה להיכנס, קראנו לזה, למטבח. הוא רוצה להבין כיצד זה התחולל. האיש האמונה תמיד חרד קצת מהפעולה הזאת שעושה איש המדע, מכיוון שהדבר הזה, הכניסה למטבח, מסירה את ההוד מהמוצר הסוף. הבנתם? זאת נקודה מאוד חשובה להבין אותה, כמוטיבציות פסיכולוגיות בכלל שעובדות פה. יש כאן שתי מוטיבציות שונות. דיברתי על זה כדיברנו על האבולוציה. המוטיבציה של איש המדע, בבסיס, הבסיס של איש המדע, לחפש את ההסבר, כלומר, להיכנס להבנת התהליך, את הסיבתיות, מה גרם למה, היא במובן מסוים מעקרת, אם אפשר לומר כך, או מקררת, או הופכת את דברים לרציונליים כאלה, כן? בשעה שאיש האמונה, הוא לא רוצה כאילו. תגיד לו, מה, זה קרה בפלא, מה, זה נפל מהשמיים? תגיד לך, לא, אבל הוא בעצם בתוך תוכו היה רוצה, כאילו, זה כל אחד מאיתנו, יש בנו את זה, יש בנו כאילו חלקים כאלה וכאלה. כל אחד מאיתנו, יש בו פן של איש אמונה שאומר, עזוב אותי מהתהליכים, עזוב, זה לא מעניין אותי, אז מה, זה פעם ככה, ככה, וזה גרם את זה ככה. אתה נותן לכל, אתה כאילו, באיזשהו מקום הייתי אומר, זה כאילו מחלן, מחלן את ה... את ה, את הדבר. והדבר, שני אחת, מתגלה בהודו, בקדושתו, דווקא בפתאומיות שבו. הוא אמר ויהי, הוא ציווה וימות, זאת אומרת, פתאום, יש לי את הפתאום הזה, זה נורא, נורא חשוב לנו. למרות שבאופן רציונלי, אנחנו לא באמת חושבים שזה קרה פתאום. כל דבר הוא תהליך, מה, אני לא מדבר, אולי על... אפילו נתינת התורה, כן? היא לא הייתה פתאום, גם היא הייתה תהליך שבני ישראל יוצאים ומתכוננים ומתארגנים ומשה רבינו עובר תהליכים. כשאתה חושב על הדברים, תמיד אתה מודה לתהליך. אבל כשאתה מתחיל להגיד כן ולהיכנס לסיבות ולשלבים של התהליך, זה כאילו מקרר קצת את העניין. זה נותן לזה ממד רציונלי או סיבתי או תהליכי או טבעי או אני לא יודע מה, ולכן אתה באיזשהו מקום הייתי אומר, אתה כאילו, זה פוגם לך, קצת פוגם. ההבנה הזאת פוגמת קצת את הדבר.
צריך לשאול בכלל אם ההבנה הזאת היא מועילה. זאת אומרת, דוגמה, אם אני לומד מתמטיקה, לא אכפת לי לדעת איך התפתחו הסימונים שאיתם אני משתמש עכשיו. זה לא ישנה לי שום דבר, לפחות בהבנה החשובה שאני צריך לכל הנושא כאן. זאת אומרת, מה אכפת לי לדעת איך הדין יתגבש? שאלה, מה הדין הזה אומר, לא מה ש...
נכון. לא, אז באמת, בעניין שכשהם נכנסים למילה תהליך, אתה ייחס לכל מיני הסברים מה זה תהליך. אתה ייחס פה לשאלות איך הוא יתגבש, אבל תוך כדי כניסה לשאלה איך הוא יתגבש, אתה כאילו, אתה עומד על רבדים, זה נותן לך אולי, זה נותן לך איזה הבנה, אז זה לא הסימנים, סימנים זה משהו טכני. אתה לומד, כשאם אתה לומד למשל תהליכים של דין מסוים איך הוא יתגבש, אתה יכול ללמוד אולי על... סברות שונות בדין. זאת אומרת, כשאתה רואה את הרבדים שלו, אתה יכול אולי לחשוף אפשרויות שונות בהבנה שלו. מה שאחר כך אתה, אם היית מקבל את זה מוכן, היית לבד אולי מעלה כל מיני השערות. אומר, שני אחד, אולי כך, אולי כך, אולי כך. אומר לך, תשמע, במובן מסוים, אולי אתה חושף לי רבדים. זאת אומרת, וזאת הטענה הרבה פעמים.
אבל אז למה לא? אנחנו עושים את זה גמרא ראשונים אחרונים, אז מה אכפת לנו לעשות את זה גם בתוך הגמרא? זאת אומרת, אם זה עובד, אז תעשה את זה גם פה. אם לא, אז אל תעשה את זה.
בדיוק, בדיוק. אז לכן אני אומר, תשמע, אלה שטוענים ששיטת לעבוד עם, כאילו, לא משנה אם עושים את זה עם סוגיה, עושים את זה עם משנה, עושים את זה עם, לא משנה עם מה, הם טוענים שהדבר הזה לדידם לא פוגם להם בעניין, כי הם, החדירה הזאת לשלבי ההתחוללות של העניין, בשבילם מנהירה להם דברים. אומרים, תשמע, על ידי זה אני תופס יותר את המחלוקות, את הדעות, איך זה יתבשל, וזה אני תופס כל אחד, איך הוא תפס את הסוגיה וכן הלאה. אני יכול להגיד לך בוא נגיד ככה, באופן מעשי, עכשיו ברמה הסוציולוגית, לא ברמה הרוחנית. ברמה הסוציולוגית יש לזה התנגדות. זאת אומרת, אנשים מרגישים שזה כאילו דרך לימוד חדשה, שלא שערום אבותינו, ואתה ממציא לנו פה משהו, ואני לא יודע למה זה יעזר, אולי זה אפילו ישפיע על ההלכה, אני יודע מה, הראשונים לא למדו כך, אבל אם כן למדו כך, אבל יש פה כל מיני דברים, ושלא לדבר על זה שזה דורש ידע גם מסוג אחר, כן, הידע שאתה לומד גמרא, אתה בא עם גמרא, אתה לומד מה שכתוב, ואז אתה עוסק בתכנים הרוחניים, אתה מפענח, אתה חודר לסוגיות, לרעיונות של הסוגיה. זה דבר שאנחנו יודעים לעשות אותו. פה זה יותר פילולוגיה, זאת אומרת, אתה נכנס, אתה צריך לדעת לפעמים ידע רחב בתחומים של שפות, בתחומים של רקע היסטורי, כל מיני דברים, זה ידע אחר. ואי אפשר לעשות את זה בצורה שטחית.
אנחנו מאמינים שהוא דבר הוא אמיתי, אז אני מילה גם נראה את הדמיון שלו, הוא לא נצפה לי למצוא שם משהו מסעיר שיוון מתרחק וינצא או לאבד את הכסף. הוא רק כאילו מדבר של מסעדה מחוברת עם שהדומו של הרב הביא. אמור להיות עם תוחצח ותוקטח, שושבים שמקפיצים באוויר ולא יודע.
כן, כן. נכון.
לשוק הקרמה אלא זה כזה משהו מגיד כזה שלא רוצה לראות.
כן, אבל תראה, א', תראה, בוא נגיד ככה. נכון, 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 אתה צודק. אז באמת יש כאלה שאומרים, תשמע, זה לא יקלקל, ונבוא, ניכנס, ונראה איך זה יתברר, ודברים, לא נראה שם דברים לא יפים. זה גם יהיה גם של התרגלות החשיבה, תדע לך, זה הרבה עניין של התרגלות. אם אתה רגיל לחשיבה מסוימת, ופתאום מראים לך את זה, זה עושה לך מוזר. תראה, זאת שאלה שאני תמיד מתלבט בה. כשאתה אוכל איזה ארוחה, ואנשים מתחילים לשאול אחד השני, תגיד, איך עשית את זה, או איך עשית את זה? עכשיו, יש אנשים שזה בכלל לא מפריע להם. עשיתי ככה, עשיתי ככה. לפעמים זה יכול להלקלקל לך, שכאילו הם מפרקים לך את הדבר, אתה מבין, למרכיבים שלו, וכל היופי שלו, כן, כל היופי שלו, זה האפקט נוצר בתרכובת המיוחדת. וכשפתאום אומר לך, שמתי לימון, שמתי זה, אתה אומר, וואי, באמת יש לימון, באמת שמתי זה. אז לפעמים זה מעמיק אולי את החוויה. אתה אומר, וואו, אתה פתאום מרגיש כל טעם ששמו. לפעמים הוא אומר, זה סתם, שמו לימון, שמו קצת פלפל, אני לא יודע, יש פנים לכאן ולכאן, יש פנים לכאן ולכאן, אני לא יודע. אני בעניין הזה, כיוון שאני לא בקיא, בוא נגיד לך באופן אישי, אף פעם לא למדתי כך, סוגיה, לא התנסיתי יותר, לא, אולי פעם, אבל לא, בצורה רצינית. אז קשה לי להעיד עדות עצמי, מה החוויות שאתה עובר כשאתה מתחיל ללמוד כך? זה פשוט צריך להתנסות. פה בישיבה לפני שנתיים, אני חושב, או שנה שבוע, אתם צריכים לדעת אם זה השנה שבוע, בחנוכה, בסוי מעיון, אז דיברו קצת על שיטות לימוד. זה היה שנה שעברה? לא, אז זה היה לפני שנתיים. אז הייתם צריכים לגמור שמינית קצת יותר מוקדם, ולבוא לימי עיון, ואז דנו בשאלה הזאת של שיטות לימוד, ובאמת עשו אפילו הדגמות. זאת אומרת, מישהו בא ולימד שיטה קצת שונה, זה היה מאוד מאוד מינורי, ומאוד, לא מינורי, מאוד קטן, אז אנשים אחרי זה אמרו לי שלא כל כך הרגישו את ה... כאילו בא מישהו והדגים בצורה רצינית, אנחנו לומדים סוגיה כך וכך, ואז אתה יכול באמת להרגיש אם זה נותן לך, או שזה מפריע לך, או שזה מוסיף לך, או שזה חשוב, או שאולי זה עוד דרך, לא יודע, תמיד.
אז לא היינו צריכים לגמור שמינית יותר מוקדם.
אז לא הייתם צריכים לגמור שמינית יותר מוקדם, וגם אמרתם בזמן, הכל בסדר.
הבנתי, אבל היה סוער באותם.
מה זה?
הבנתי שבאמת היה סוער באותם.
כן, כן, היה קצת יותר סוער. כן, אבל אם כי טוב בישיבה, אני יכול להגיד לך שהנושא הזה מדי כמה שנים עולה, יש איזו סערה, אחר כך היא שוקעת ויולה ויורדת, כל פעם יש פה איזה סביב הנושא הזה, בווריאציות שונות שלו. העסק התחיל, אני יכול להודיע לך שבשנות ה-70 כבר התחילה הסערה הראשונה.
אני למדתי בזה.
מה? כן, בשיטה כזאת?
אני רואה את
דודי ליבוביץ'. והוא לימד ככה. ואהבת את זה? אהבתם את זה? אז מה זה עשו?
לא הצליח.
לא הצליח. לא, אבל...
אני מאוד אהבתי.
אתה אהבת, אבל בכיתה הם לא כל כך אהבו את זה אנשים. זה מאוד מעניין. זה, סיפרתי לכם על אותו אחד שחשב שהוא יביא את זה והוא יגאל לבתי הספר. זה באמת לא, זה לא עשה את זה. מה שאני גם, אגב, אני זוכר מישהו שלמד בישיבה ואחרי זה למד באוניברסיטה את התחום הזה, והוא היה רם תקופה מסוימת באיזו ישיבה גבוהה. והוא בא לשם והוא ניסה, זה היה לפני שנים רבות, והוא ניסה ללמד בשיטה הזאת. הוא אומר לי, תשמע, החבר'ה לא מתעניינים. הוא אומר לי, הוא היה לו רם תוסכל. הוא היה פשוט תוסכל, כי הוא חשב שיבוא ולמד, לא התעניינו. ואז הוא עבר, ואז הוא לימד, הוא גם יודע לי, הוא למדן, וזה הלך מצוין. אז זאת שאלה, אולי, לא יודע למה. זה מעורר גם מחשבה, למה אנשים פחות מעניינים, אולי זה נשמע להם, לא יודע. אבל אנחנו עוברים עכשיו לנושאים יותר רציניים. אנחנו עוברים לנושאים של תנ"ך. וזה, אתם מבינים שפה זה להתחיל לגוע, זה קצת יותר מסוכן, כן? אתה עושה משנה, גמרא, וזה בסדר. כולנו יודעים שאת הדברים האלה כתבו חזלנו. אבל כשאתה מגיע בעניינים שקשורים לתורה, לנביאים, זה הרבה יותר רגיש, הרבה יותר מורכב. ובעצם אומר הרב קוק, והרב קוק מכיר בגדול, בגדול. הוא לא מתעסק פה עם העניין של שיטת המקורות, כל הדבר הזה שאתם אתם קצת מכירים, כן, מה שקוראים שיטת הרב בויר וזה. מכירים את הנושא הזה? מכירים? כולם מכירים? לא. מה?
שיטת הבחינות.
כן, שיטת הבחינות, מה שנקרא. מכירים. בוא נגיד ככה, לא בכל ישיבה זה מוכר. פה בגלל שהרב בויר באמת לימד פה 30 שנה, והוא לימד בשיטה כזאת, אז אנשים ככה מכירים את זה, אז ככה בשיח בין האנשים זה עולה. אבל זה לא כל כך מוכר. וגם שתדעו שהרב בויר, אגב, נמנע כל השנים מלדבר על זה שהוא בכלל, שמשהו ממה שהוא מלמד לקוח מאזורים של ביקורת המקרא או משהו. הוא העלים את זה לחלוטין. לא היה לנו משך לפחות 15 שנה שמץ מושג שאת החומרים שלו הוא לוקח מביקורת המקרא ונותן לזה את המשמעויות הרוחניות העמוקות שהוא נתן. לא ידענו, כי הוא אף לא, מעולם לא אמר את זה. לקח הרבה שנים לדעת, ואז בסוף, בשנים יותר בוגרות, הוא כבר דיבר על זה יותר בגלוי, אבל הוא תמיד העלים את זה. הוא אומר לו, בוא, אנחנו לומדים תורה. והוא לימד את ההיררכיה שבתוך הפסוקים אפשר להראות בחינות שונות, פעם זה דין, פעם זה רחמים, בצורה מאוד מאוד יפה ומעמיקה. באמת, הוא עשה פה עבודה גדולה. אבל זה הרב קוק לא עוסק בזה, הוא עוסק במפן קצת אחר, אז בואו נראה עכשיו את הצד הזה שלו. אומר למעלה, אני קורא למעלה, הכפירה המוסרית היא לעולם היסוד לבניין הכפירה המדמה למדעית שאין לה כל יסוד מצד עצמה. כלומר, לעכשיו זה המושגים שהולכים להיות פה המושגים המפתח, כפירה מוסרית וכפירה מדעית. כפירה מדעית זה אומר, יש לנו סיבות מדעיות לא להאמין בתורה או בהתגלות או בקדוש ברוך הוא. כאילו, אני יודע מה, בגלל האבולוציה אנחנו לא מעמידים בקדוש ברוך הוא. כל מיני כאלה דברים שהיו בתקופתו, שכמובן נשמעים היום קצת מוזרים, אבל היו אנשים שבאמת באמת נפגעה אמונתם. הדבר הזה, אומר רב קוק, אני לא מאמין בזה. כך הוא אומר, אני לא מאמין בזה. היסטורית, אני לא בטוח שהרב קוק צודק. זאת אומרת, אני חושב שיש אנשים, אני לא חייתי בתקופה הזאת, זה לפני 100 שנה, לא חייתי בתקופות הקשות האלה של סוף המאה ה-19, שהיא תמאה 20, תקופה שהיא באמת, הכפירה ממש פסתה בצורה מאוד רצינית, כן? בתוך החברה הכללית והיהודית כאחד. אבל אני חושב ממה מעט שאני יודע, שבאמת היו באמת אנשים, שטקסטים מסוימים שהם קראו, גרמו להם לאבד את אמונתם. טקסטים, זאת אומרת, ספר שהם קראו, כלומר מידע, ידע, אמרו להם, אז כל מה שלמדנו לא נכון, עבדו עלינו וזה, זה לא נכון. פשוט ידע מסוים קלקל להם את האמונה. הרב קוק אומר, אין דבר כזה, אני לא מאמין בזה לחלוטין. רק דבר אחד באמת יכול לקלקל אמונה. הוא קורא לזה הכפירה המוסרית. מה זה הכפירה המוסרית? שאנשים רואים את האמונה ואת מחזיקי האמונה כמקום לא מוסרי. זה אומר, זה דבר יכול שבאמת משפיע לאנשים. הוא אומר, זה כמובן שקר, מכיוון שאנחנו צריכים, התורה היא מוסרית, ואנחנו יכולים להיות מקום מוסרי. עכשיו, אין ספק שהייתה גם התקפה משכילית, כמו שאתם יודעים, המשכילים היו מאוד מאוד תוקפנים, ומאוד, היה להם מלחמת עולם נגד הדת, והם תקפו בכל החזיתות. בכל החזיתות. אבל הרב קוק טוען שבחזית המדעית, התקפה שלהם היא לא רצינית, ואפשר בקלות להשיב את המלחמה אחורה. לעומת זאת, בתחום המוסרי, הוא אומר, תשמע, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, שבאים אומרים לכם, אתם לא מוסריים, אתם לא מתנהגים בסדר. הוא אומר, תשמע, מה אני אגיד? זאת אומרת, זה כאילו ברמה החברתית, ברמה האישית, אנשים הם לא מוסריים. אז זה מאוד מעניין, ההסתכלות של הרב קוק היא נורא חשובה לנו. כי זה נורא מעניין, למשל, אחרי זה לבדוק, אנחנו נקרא קצת בפנים, אבל לראות מה קורה בתקופתנו. מה קורה בתקופתנו? מה הדברים שגורמים לאנשים אמונה, ומה הדברים שגורמים לאנשים להילחם נגד הדת? תבדקו מה קורה ברשות, אנחנו נמצאים הרי בעין הסערה, נכון? הדרת נשים, הדרת זה, שירת נשים, יריקות על זה, ואוטובוסים. מה זה? התקפה הזאת, מה? מוסרית. התקפה מוסרית. שימו לעיקר ההתקפה היא מוסרית. שוב ושוב ושוב, ההתקפה היא מהכיוון המוסרי. לא אומרים לך, מה שכתוב בתורה זה לא זה, זה אני יודע, וחזל, זה לא אמיתי, זה לא... הם לא תוקפים אותך ברמה המדעית. רק ברמה המוסרית. הם אומרים, זה לא מוסרי שאתם עושים כך וכך לאישה או לממזר, או אתם לא נותנים, אני יודע, הומוסקסואלים. לא משנה איך.
גירושין.
גירושין, התקפה היא מוסרית. כן.
יכול להיות שזה פשוט יותר מה שמופיע בחדשות, כי זה משהו באמת, כאילו, זה דברים שנוגעים לחיים של אנשים. כאילו, יש סתירה מדעית, זה לא יעורר משהו
בטח. נכון, לא, אתה אומר שיכול להיות שיש גם את הדברים המדעיים. כן, אני מניח שיש גם דברים כאלה, אבל באמת זה נעשה הרבה יותר בחדרי חדרים, באיזה שהם חדרים, אולי במקומות מסוימים באקדמיה. אבל אני יכול להגיד לך שבדרך כלל, גם במקומות האקדמיים וכן הלאה, אני חושב שמעט מאוד אתה שומע כשמישהו בא ואומר לך, יש לי כאילו התקפה מדעית על האמונה. זה נדיר ביותר.
נראה לי שהם כבר מעבר להתקפה, כי הם כבר מקבלים את זה שהם ניצחו.
לא, לא היה שניצחו, ממש לא. ממש לא. זה לא היה שניצחו. אני חושב שהתחושה יש היום של האנשים זה לא ניצחון או אף הפסד. זה שכל דבר ניתן להסבר, ופשוט זו תפיסתך, זו תפיסתי. אין דבר, אני לא אוכל להכריע אותך. אין שדה קרב שאני אוכל להכריע אותך בו, כי אתה תמיד תמצא תשובה לשאלה הזאת. אני אגיד את זה בצורה כזאת. היה פעם הוגה דעות, יש... תרח לי רגע שמור, רק שאני תופעים זוכר. שנייה אחת. נלמדתי אצלו באוניברסיטה. הוא היה, תכף לזכר בשמו, הוא היה ממש איש אשכולות. ידע שפות רבות, הוא היה איש תרבות, הוא ירצה בארץ ובעולם, ובאמת, באמת, התחום שלו היה, קשה להסביר מה, הוא לא היה... היה פילוסוף, איש מדע, לא יודע, הרבה דברים. והוא עצמו היה דתי בצעירותו, ונהיה חילוני, והיה חבר מאוד טוב של רב שטיינזלץ, שיאריך ימים, כי הוא לצערנו נפטר, אותו אחד. והם אפילו פעם העבירו באוניברסיטה המשודרת קורס משותף, ששניהם ביחד נותנים את הקורס. זה דבר נדיר שמדי פעם עושים אותו.
על הבערות.
מה? על הבערות, נכון. אתה זוכר מה שמו?
לא.
איך אתה זוכר את הקורס? נכון, הבערות בימי הביניים, על העניין של התחלת הידע בימי הביניים. הם מדברים דומה, אף פעם לא ידעת מי אומר מה, אתה לא יודע מה שהם... עכשיו, הוא עצמו הגדיר את עצמו פעם ככופר, והוא יצא עם זה, כנראה, זה היה תקופה שאני לא הכרתי אותו, הוא היה אדם, זה היה גיל שעוד לא קראתי דברים כאלה. ולפני שהוא נפטר, אז אני זוכר שהיה איתו ראיון באחד העיתונים, אז אני שואל אותו, העיתונאי, האם אתה מחזיק בכפירתך? זאת אומרת, האם אתה חושב, האם אתה מחזיק בכפירתך? אז הוא אומר, תשמע, אני היום רואה שאי אפשר, הוא מדבר ברמה פילוסופית, אז הוא אומר, ברמה הזאת, אי אפשר לטעון שכאילו אני המחזיק בעמדה של כפירה. כאילו, אין הוכחות, אני לא יכול להוכיח שכאילו... שאין אלוהים או משהו כזה, כאילו פעם, כנראה הוא פעם חשב כך, שיש לו הוכחות, אני היום רואה שאין דבר כזה, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, זאת הייתה אמירה שאני חושב שהיא משקפת תרבות שלמה ותקופה שלמה, שבעצם זה לא של מישהו יש הוכחות בעד או נגד, אלא שהמציאות היא כזאת שהיא ניתנת להתפרש לכאן ולכאן, וזה לא שאני אנצח אותך, אתה תנצח אותי, כל אחד בעצם. יגיד את... אתה רואה כך את הדברים, אני רואה כך את הדברים. ובהתקלות שלי, מה שנתקלתי בעולם הרוח, אני מה שלמדתי זה מדעי רוח, לא מדעי הטבע, בתחומים האלה, וגם אצל אנשים שהוא, אני ככה, מאוד לא דתיים, כן, אז תמיד הדברים נאמרו בסגנון הזה. זאת אומרת שבסדר, ברור שיש תשובה לזה, תשובה לזה, אמירה לזה, אמירה לזה. כן? איך נגיד ככה, קשה לאנשים לחשוב שהם ניצחו אחרי שלייבוביץ' הוא מסתובב ביניהם. אתם מבינים? אתה לא יכול לטעון, יש לי הוכחות נגד אמונה, כשמסתובב לך אדם כמו לייבוביץ' והוא מכריז על אמונתו ואומר אותה, אתה מרגיש שאתה אומר שטויות. כי מה אתה חושב? עומד מולך אדם שהוא כל כך חכם וכל כך, אז הוא בונן בעניין אמונה שמתמודד עם השאלות וכולי, אתה יכול לקבל או לא לקבל, ואתה לא חייב ללכת בדרכו, אבל ברור לאנשים ש, תשמע, הכל עניין של איך אתה רואה את המציאות, איך אתה מפרש את הדברים, ויש דרך, מי שרוצה שילך בה ילך. זה לא שמישהו חושב שהוא ילך עם הדרך שלו, אז הוא יכריע את האמונה, זה לא עולה על הדעת בתקופה הזאת.
אין הוכחות חותכות לכאן ולכאן.
בדיוק, בדיוק. אין דבר כזה הוכחה. אתה יכול להגיד, יש לי טענה. אז הוא אומר, אני ככה. אתה קשה לי קצת פה, אתה קשה לי קצת פה. הוא יתקוף אותך בעניין הזה, אתה תקוף אותו בעניין הזה. זאת אומרת, וזה עניין של פרשנות של המציאות. הרי, ובעולם כמו שלנו היום בכלל, העולם שהוא, אני לא מדבר על שנות ה-70 וה-80, אני אומר היום, בעולם שהוא הרבה יותר פוסט-מודרני כזה, בכלל העמדה היום היא הרבה יותר מרוכחת. זאת אומרת, בכלל אף אחד לא חושב שהוא יכול לנצח מישהו, או שהוא בא בכלל לנצח מישהו. זה בכלל, זה לא השיח בכלל. כל אחד בא עם איזה, אף אחד לא מאמין בכלל שיש כלים, ויש בכלל דרכים, ויש בכלל מתודות שמישהו ינצח מישהו. בכלל אין דבר כזה. כבר שכל אדם הוא איזה מין עולם שלם, עם אמיתות פנימיות, שאומרת שלו, והוא אם היא אומרת שלו, וכל אחד יש לו איזה מין מבנה שלם, וכל אחד בא עם המבנה שלו. העולם הרבה יותר מרוכח. הוא לא בא עם, זה היום שיח בכלל שלא נשמע, שמישהו בא ואומר, הבאתי הוכחה וניצחתי אותו. זה נשמע כזה, אני יודע מה, כמו ויכוחים בימי הביניים, אתם יודעים, שבא יושב המלך והבישוף יושב מפה, המומר, ויושב איזה יהודי מפה, תתווכחו מי יותר צודק, הנצרות או היהדות. נו, באמת, בחייך, נו, אני מספר לך על דבר כזה, זה מצחיק אותך, בחייך, אפשר להתווכח על דבר כזה? מה, אפשר להתווכח? תשים שיהודי ורב יהודי ונוצרים שיתווכחו. איך אפשר להוכיח דברים כאלה? מה, מה, עם מה אתה תוכיח? אז הוא מביא לו את הפסוק ההוא, תוכיח לו בפסוק ההוא, הפסוק ההוא. מי מאמין עוד בדברים האלה בכלל? מי חושב שבכלל כך אפשר להוכיח משהו?
חרדים.
מה? חרדים? כן? אני מוטל לבזל. אין מושג, מה?
אני מוטל לבזל מבחינות, זה סוג של
נו, ואנחנו כולנו,
המלך זה הקהל.
נו, וכולנו יודעים איך זה, כולם יודעים שזה הכל עניין של איך הכינו אותו, החיוך של ההוא, ואם הוא יותר חד לשון, וכל מיני דברים שבכלל, ככה מחליטים ענייני אמונות? מה אלו בחירות? נו, מה יש לו? הוא, הלוק שלו יותר טוב, אתה מבין? יש לו, הבולורית שלו התנפנפה בשני גלים ולא באחד, או, באמת, מה, ואנחנו יודעים היטב. אנחנו יודעים היטב מי האנשים שנבחרים. אנחנו יודעים, בעקבות כל הדברים האלה, יש הוכחות ברורות שאנשים שנבחרים, זה אחוז גדול מזה, זה דברים חיצוניים. דברים חיצוניים לגמרי. ואנחנו מדברים פה על אמונה, נו מה, אז מה, בגלל הרייטינג, בגלל ש...
אני... בסוף שנה האחרונות, זה נבחר הנשיא הגבוה ביותר בין המורים.
מי? הגבוה יותר. כן, זה ממש... כן, שמעתי את זה. כן? שיש, הסטטיסטיקה אומרת שהגובה יותר תמיד נבחר. עכשיו, זה גם מוזר, מכיוון שבטלוויזיה כולם יושבים, אז איך... הם עומדים? הם עומדים. שמים לו כיסא קטן וחייך, מחביאים לו איזה... או הגבהה לנעליים, ושמים לך עוד 2 סנטימטר, הבן אדם ייבחר לנשיא ארצות הברית, לא שווה להשקיע.
אני הגבוה יותר מליבו?
טוב, אני לא יודע אם כבר את זה.
תראה, בואי נגיד משהו. אין דבר כזה בשום, אין בתחומי המדע, אין, לא, גם אי אפשר להוכיח דברים, זה צריך להבין. יש טיעונים, אתה יכול להגיד טענה, אתה אומר, למשל, טענה שתמיד האדם הדתי מתקשה בה, כמובן, היא תהיה בעיית הרע בעולם, נכון? זאת תהיה טענה, איך יש רע בעולם, הקדוש ברוך הוא טוב? זו שאלה שאיוב שואל, נו, בקיצר, לא צריך לחכות איזה כופר שישאל את זה, נכון? כולנו שואלים, כולנו בתוך זה, מתעסקים עם זה. אתה יכול לבוא לתקוף, נגיד, את האדם החילוני, אתה תגיד, מה המשמעות, איך פתאום יש מציאות? אז אני אומר לך, מה זה יש מציאות? אני אומר לך, יש מציאות, מה אתה שואל אותי? המפץ הגדול, יאללה, לך הביתה. אני אומר, איך אפשר לשוחח על הדברים האלה? כל אחד יגיד לך איזה משהו, ושלום שלום, הולכים הביתה. מה זה הוכחה? הוכחה, במובן, תמיד אתה תגיד משהו, והשני יגיד, אתה יודע מה? אולי, זה קשה. אז מה? אז מה? בגלל זה זמן, בגלל זה קשה, אז מה? אני נפלתי מהכיסא. קשה, יש לי קושי, גם לך יש קושי, למי אין קושי? מישהו פה חושב שהוא, כאילו יש לו איזה ביד, איזה קלף מנצח, איזה ג'וקר שהוא יוציא אותו, וכולם יעברו לשלשות? איך, איך אפשר לעלות על הדעת דבר כזה? הרי, כן, כשאנשים באים ואומרים לי הוכחות לאמונה, אני אומר לו, תשמע, אם הוכחה הייתה כל כך חזקה, כן? אז כולם היו צריכים להיות דתיים, לא? איך יכול להיות שיש מישהו לא דתי? יש מישהו שכופר במשפט פיתגורס? אי אפשר לכפור משפט, למה? יש הוכחה, למה? אי אפשר לעמוד מול זה, אז כולם, אני שואל פיתגורס. אז אם היה לנו אמונות, הוכחות בסגנון, זה כולם הדתיים, וכן הפוך. מה? יש לזה מישהו הוכחה שיכול לשבור את האמונה? מה? אז כולם היו חילונים היום, נו מה? זה ברור? אם יש לך מקלף, יש לך ג'וקר, תוציא אותו, נראה, נו מה אתה... זה לא עובד כך, לא, אין, אין, לא, לא קיים דבר כזה, וההפך. אני אומר, הנטייה היום בעולמנו היא יותר ויותר להטיל ספק בכלל בזה. זאת אומרת, הכל אתה... העולם שלך הוא בעולם הרבה יותר של פנימיות, של התפיסה שלך, ושאף אחד לא יחשוב שהשני, שהתשע של השני יותר טוב משלו. זה בסתם, צריך להבין את זה, כן?
אבל הרבה, לכאורה כאילו חובת ההוכחה, אני לא אומר את זה כי זה מה שבאמת, אבל לכאורה בעולם שלנו חובת ההוכחה היא על מי שרוצה שנעשה. נניח, אם חילוני יבוא ויגיד לי, טוב, אתה רוצה שאני אעשה מצוות, אז תוכיח לי שיש. כאילו, עד שאתה לא מוכיח לי שיש, אז אני לא אעשה.
אלף, אני לא מבקש שאני
אעשה. בסדר, נכון, אבל סתם ככה, מההיגיון הישר, כאילו, אם אתה רוצה, זה שאין הוכחה לזה ואין הוכחה לזה, אז זה לא גורם לו כן לעשות, בגלל שאין הוכחה שזה לא נכון.
אבל זה לא לגמרי נכון, מכיוון שבכל עולם רוחני, תמיד מישהו בא, אנחנו באים תמיד עם משהו. אף אחד לא בא טבולה רזה, אף אחד לא בא ריק. כן, אדם בא עם המוסר. טוב, רגע, אתה רוצה שאני אהיה מוסרי? תוכיח לי שצריך להיות מוסרי. נו, מה? אני שואל אותך, אפשר להתחיל לעבוד כך? תוכיח לי שצריך להיות מוסרי? כך עובדים? מה, באותו אחד שאני מתווכחת הוא לא מוסרי? אין לו ערכים? מה, הוא חיה? מה, הוא קניבל? שאוכל את האויבים שלו ועל ארוחת צהריים? מה? כל אחד בא עם דברים, עם היסודות. אנחנו באים עם היסודות שלנו, עם האמונות שלנו, ואף אחד... לכן, בכלל זה לא... זה לא עובד על... אני כך חושב, לפחות אני אומר את עמדתי האישית, שאנחנו בכלל בכלל לא נמצאים בעולם של הוכחות. ושאף אחד לא יחשוד שיש איזו הוכחה שמכריעה משהו לאיזה כיוון. אני אומר, יש קשיים לנו, יש... מה זה קשיים? אני רואה את זה לא כקשיים, אני רואה את זה כאתגר. כן, בעולם של האמונה, אני רואה את זה כדברים מאתגרים שמציגים לך, ואני חושב שזה, כמו שדיברנו על זה ברב קור, האתגרים האלה בשבילי מעמיקים את תפיסתי האמונית. כמו שדיברנו, כן? לבנות את ארמון התורה ממעלה. זאת אומרת, אני חושב שהשאלות האלה, אסור לנו לטטא אותם מתחת לשולחן ולפחד מהם. אלא ההפך, להתמודד איתם. לא תמיד אני יכול להתמודד איתם, אבל כשאתה נתקל באיזו שאלה, ואתה לא יודע, אני מאמין שהדבר הזה בסופו של דבר, אולי אני לא, אולי אני צריך לקחת זמן, אולי אין לי כלים עדיין, יש לי מבט מספיק עמוק. אבל בגדול, האמונה הדתית צריכה לעכל את השאלה הזאת ולהכיל אותה, והיא תתרומם על ידיה. ברור? כך אני מאמין, בלב שלם. ואגב, אני חושב שבגדול זה קורה. אני חושב שהאמונה שלנו עוברת תהליכים של התעמקות וגדלות. היא יוצאת מקטנות. ובסופו של דבר, את האמונה סוחבים אנשים. אז ככל שאנשים נהיים גדולים יותר, האמונה נהיית יותר גדולה. נכון? והיא כזאת, היא נהיית יותר עמוקה. היא נהיית יותר רצינית. היא יוצאת מכל מיני דברים בוסריים, ויש בהם איזה משהו קצת ראשוני. כן? אז אני אומר לכם, האנשים היום, איש... ממוצע היום שנגיד יושב פה בישיבה, האמונה שלו בגדול, התפיסות האמונה שלו, הן מתקדמות לאין ארוך מאשר נגיד אנשים לפני, ממוצע של אנשים לפני 100 שנה. אולי 200, אולי 100 שנה, אולי יותר קצת מספיק, 200 שנה, 300 שנה. כי הוא פשוט חשוף יותר ומכיר יותר, ויש לו כלים, ויש לו עומק, והוא תופס דברים בצורה הרבה יותר רוחנית, בצורה הרבה יותר מעמיקה. אני הכרתי אנשים, כן, סליחה.
לפי כל ההתאר הזה, בעצם... היום כשמישהו עם יהיה חוזר לשאלה או חוזר לתשובה, למה, כאילו, למה שהוא יעשה את זה? מה תהיה הסיבה שלה? הוא לא קיבל הוכחה חדשה של משהו יתקרה.
אתה מחפש תכלית, או לא...
אני חושב שאנשים לא עוזבים את העולם של האמונה. א', תראה, א', יש ספרות על זה. יש ספרות. למה אנשים חזרו בשאלה? איזה רציפות, יצאו כמה, אני מכיר אחד, אני חושב שיצאו יותר מאחד, יצאו כמה ספרים, שמראיינים את האנשים ומספרים את התהליך שלהם, איך הם עזבו את הדת. ואני עכשיו, ברגע זה אני לא זוכר, כלומר, אין לי עכשיו לא קופץ לי אחד הסיפורים שם לראש, בדיוק, אבל מהמעט שאני מכיר על אנשים שהם דתל"שים, ולצערנו לא מעטים הם, כן, אנשים שהם, בדרך כלל זה לא נובע מעיון, ומאיזה, כאילו הוא נוכח שהאמונה שלו היא לא נכונה.
קושי מחשבתי. זה לא מקושי מחשבתי אותו.
כן, כן, זה לא מקום מחשבתי, יותר חברתי. הייתי אומר התרוקנות, הייתי קורא לזה יותר התרוקנות האמונה. לא כאילו, ולכן גם אתה רואה שהאנשים האלה הם לא נהיים, הם לא נהיים חילוניים. הם לא נהיים חילוניים. הם נהיים לא דתיים. במפורש, והם אומרים את זה. למשל, הם מרבים מהאנשים שנהיים לא דתיים, מרבים להתחתן עם בנות שהן דתל"שיות. הם, הרבה מהם שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר דתיים, או בתי ספר הטלי, אתה יודע, של המסורתיים. הם לא רוצים בשום פנים שילד שלהם יהיה חילוני. חילוני במובן של החברה החילונית. אין להם... לפני שבועיים...
מי
שחוזר בתשובה? תשמע, לפני שבועיים יצאה, שבועיים או שלושה, שלושה שבועות, יצאה, היה במקור ראשון כתבה של בחורצ'י כזה, של דתל"ש. קוראים לו עמיחי פישר. אני מכיר את אבא שלו, את אבא שלו סחבתי על מקור. והוא מספר את התהליך, הוא משהו מתאר את התהליך, ובסוף הוא אומר שהוא עצמו עבר את התהליך הזה. וכמו שאתה רואה שם, זה לא... בכלל הוא לא נוגע בקטע הזה של הוכחות לצד השני. בכלל זה בכלל לא עולה שם. תהיין בכתבה הזאת. לא מחשב.
זה הכתבה הזאת שהוא מדבר על התחברות וכזה?
משהו, כן, כן.
אני
חושב
על
הנוער הישראלי
שמנסה להתחבר
לתורה. המושג התחברות הוא שאיך שהוא עולה, אבל אני חושב שהם מרגישים שהם לא יכולים להתחבר.
נכון,
לא מדבר אליהם, זה לא מדבר אליהם, לא משהו, כן, משהו. זה יותר נפשי מאשר מחשבתי, ככה אני מרגיש. אצל רוב האנשים.
ומי שחוזר בתשובה,
חוזר בתשובה, אני חושב גם, תראה, זה אנשים שאני, תראה, שוב, שאלה מי, תראה, יש אין ספור וריאציות. אני חושב שהרבה אנשים שחזרו בתשובה, חזרו מתוך זה שהם פתאום ראו שיש פה איזה משהו, כאילו הרגישו שיש פה איזה משהו נכון, משהו כזה. הם לא באו אליכם הוכחות. הם הרגישו שיש פה משהו נכון. למשל, אני יודע על הרבה אנשים שחוזרים בתשובה, שמקסים אותם העולם הדתי. העולם הדתי כאורח חיים. הוא מקסים אותם, הוא נראה להם נכון יותר. הם מחפשים למשל, הרבה פעמים אנשים אומרים שהם מחפשים משהו יציב בתוך עולם מאוד מאוד מאוער. כן? אבל אגב, יש אנשים גם עזבו את האמונה מתוך איזה סוג של... איבדו את האמונה, משהו כזה, איבוד האמונה. יש איזה אחד שלמד פעם בישיבה דיברתי איתו. איבד את האמונה שלו. לא יודע, לא עושית לו איזה הוכחה או משהו. איבד את האמונה. זה הוכחה.
נראה לי הרבה פעמים פשוט העולם החילוני הרבה יותר נחמד.
כן, אצל חלק מהאנשים זה מתחיל ככה, אבל זה לא... לפעמים זה גם בא מהמקום הזה, שזה יותר נחמד. אגב, הוא כותב בכתבה הזאת, שהרבה פעמים זה כאילו משיכה לעולם החילוני, ואחר כך הרבה מאוד אכזבה ממנו. ואני ראיתי את זה של כמה אנשים, שהם כאילו ניסו להיות חילונים, והם התאכזבו מהעולם החילוני. מאוד התאכזבו.
ועובדה שאני קראתי פעם
משהו
שכל דבר
דתל"ש
לעולם לא יכול להיות חיוני.
כן,
זאת אומרת,
מה
פירוש
שלא יכול להיות?
גם אם הוא יסתה בשבת באוטו, הוא לא יעשה את זה בנחת
זה לצערי לא נכון. יכול להגיד לך שיש אנשים, מה?
יש לו פה את המאמר.
העלה את המאמר, אה?
לא, קיבלתי את זה מזה מישהי לפני כמה ימים.
אתה רואה? קיבלנו לאותו מאמר. נכון? זה המאמר הזה?
כן, זה נקרא מדתיות מצווה לדת של
זהות. אה, אתה רואה? זה בכלל, הוא מדבר במושגים אחרים, בכלל במושגים של הוכחות וכל מיני כאלה. אני חושב שגם החזרה בתשובה נעשית בסגנון הזה ולא בסגנון של הוכחות שהוכיחו למישהו. אגב, אבל מה שכן אני רוצה לומר לכם, שאני הייתי פעם בסמינריון של ערכים. אתם יודעים מה זה ערכים, תנועה הזאת? מכירים את התנועה הזאת? היא התנועה שהיא פועלת די במחתרת, לא יודעים על קיומה. אבל היא פעם הייתה מאוד בכותרות. היא פועלת בשקט מכיוון שהיא לא רוצה שילחמו נגדה, ובצדק. מה? לא אומר, הם עושים סמינרים. אתה שחובד בערכים? כן, הוא מאוד חרדי. הוא אדם מוכר?
לא.
אוקיי, לא, אני אגיד לך למה, אני הייתי, כשתנועת ערכים התחילה, כשתנועת ערכים התחילה, אז הם היו, תשנו, אני כשאני מנסה לזכר בשם, אני לא יכול לזכור שם, זה משהו מדהים, כשאני מתכוונן לזה.
יאללה, שמישהו יחפץ.
בכל אופן, כשהתאונה הזאת הייתה ממש ממש בהתחלה שלה, הייתה בעוד, היו שם שני אנשים, אחד בשם סרברניק, שלום סרברניק, עד היום הוא פעיל, ואחד בשם צבי ענבל, שניהם היו מין מדענים או משהו כזה, שחזרו בתשובה, והם הרימו את הסמינרים האלה, והם היו עושים סמינרים, וכל הכיוון שלהם היה, אני אוכיח לך באותו דוח ומופתים, שהתורה צודקת וכל המדע הוא שקר וחזר וכן הלאה. והסמינרים מרתקים, הייתי שם 6 ימים, אתם לא יכולים להבין איזה סמינר מושקע ומתוחכם, שכל כולו בא לקודם כל לשבור את כל האמיתות החילוניות, כאילו המדע יודע משהו, לשבור את זה ולהביא עליו הוכחות, שזה כמובן האבולוציה, הכל ישקע וחזר, לא נסתה אלא להתיר לנו הרעיון בפרהסיה, וכן הלאה וכן הלאה, אתם צריכים לראות, וספרות, והכל מאמרים, ומגובה במאמרים, על גבי מאמרים מניילונים שיוצאים אחד אחרי השני, כל הרצאה 4 שעות, 5 שעות. אני זוכר את החוויה שלי של הצפצופים של השעון, אתם יודעים של השעה, שכל שעה אז מצפצפים, יש לך 100 אנשים, כל, אתה יודע, שואל צפצוף אחרי צפצוף, אתה מבין שהשעות חולפות, ואנשים ככה יושבים, ועוברים את הסמינר הזה,
ואנשים חוזרים בתשובה?
אנשים חוזרים בתשובה. כלומר, כמובן לא כולם, אבל מסות חוזרות בתשובה. אני יכול להגיד לך שהסמינרים, אחרי זה הם עשו את זה סמינרים כאלה וכאלה, יותר לאשכנזים, יותר לספרדים, לספרדים שמו תרבוקות, לאשכנזים שמו חלים, לזה, וכל מיני וריאציות. אחרי זה תקפו אותם, שמחזירים את העם בתשובה, ועוד מעט כולם יודעים, אז הם קצת ירדו למחתרת וזה. קיצורו של דבר, הם, כן...
למה הרב היה שם?
לרגל. זה היה תפקיד ריגולי של ריגול. הם מאוד לא אהבו שאנחנו שם, הייתי שם עם... נהיה לי מרב יצחק לוי, נדמה שהייתי אוהב עוד מישהו אחר. פשוט ריגלנו שם, היינו מרגלים גלויים, לא סמויים. הם ידעו את זה, אבל לא הייתה להם ברירה, הם לא חייבים לקבל אותנו, כי דחף אותנו לשם מישהו שתרם מהם כסף. אז הם לא חייבים לקבל אותנו. אז באנו כמרגלים, כי רצינו לראות איך הם עובדים. כי גם אנחנו רצינו להקים איזה ארגון, הקמנו באמת ארגון כזה, שבא לי כמובן בשיטות אחרות לגמרי, והתפרק. יש לזה, אפילו כאן בישיבה, אין לנו מכון כזה. המכון... מה? לא, ממש לא הרצל. לצערי, אני נורא מצטער, כמו מכון מאיר. היה לנו פה בישיבה דבר כזה.
איך קראו לזה?
אני זוכר אפילו מי עבד בזה. חבר שלנו עבד בזה, והיה בזה אבא שלנו. לא משנה, כל השמות, אני יכול להגיד לכם, אני אקרא את השמות, אני כן זוכר. אבל לא הצלחנו למשוך לפה ציבור של אנשים, כאילו מסה של אנשים שתבוא לפה. היו פה כמה יחידים שקיבלו המון, וזה נתן להם המון וכן הלאה וכן הלאה, אבל לא כל כך. דווקא היום יש פעילויות אחרות שעושות עבודה מאוד יפה. לא יודע אם אתם שמעתם על התוכנית של וולפסון, מכירים את זה? וולפסון, יש איזה אחד וולפסון, קרוב לוולפסון, שהוא אדם חרדי, אבל הוא פותח כל מיני תוכניות של תגמול לסטודנטים. סטודנט מקבל מלגה אם הוא בא ללמוד משהו ביהדות. והמטרה המוצהרת היא לא להחזיר בתשובה, אלא רק ללמד יהדות. ובאים לזה מאות סטודנטים בארץ, בכמה תוכניות. אני במקרה מכיר תוכנית שנעשית בבר אילן, ונדמה לי שגם, אני לא יודע אם הוא המממן של זה, יכול להיות ששם לא, ובאים סטודנטים וסטודנטיות חילוניים, והם רואים כיתות, זאת אומרת, הם ממש משהו אוהבים את זה. חלק מדתי, לא הרבה הולכים, מה?
אני יכול לבוא לזה סטודנט ערבי או רוסי גוי או...
רוסי גוי בטח. ערבי, אני לא חושב שיבוא לזה, אבל רוסי גוי בטח, אני מניח שיש הרבה...
אני יכול לבוא לזה, יש לי
כסף. מי? רוסי?
רוסי, ערבי, מה?
תראה, רוסי יבוא לזה בגלל שהרבה הרבה מהאנשים שהם עולים מרוסיה, אבא שלהם יהודי, אתה יודע, רבים מאוד, אבא יהודי עם הגויה. והוא ממש רואה את עצמו כיהודי, הוא מזדהה, הוא מרגיש קשר, וככה הוא יוצר קשר, ויכול להיות שבסוף הוא יתגייר, כי עושה פרק גיור. רוב המתגיירים בצבא, העולים מרוסיה שמתגיירים בצבא, הם משפחות מעורבות. זאת אומרת... פשוט כולם מתחתנים. תשמע, תוך 60 שנה, 70 שנה, תוך זמן קצר ביותר, מה שיהדות רוסיה שם, המכה שהיא חטפה הייתה איומה. אחוזים עצומים של התבוללות, התפרקות, זה לא יאומן מה יכול לקרות ב-70 שנה. אתה לא מאמין, אתה חושב, שמע, בוא נע, זה דור וחצי, שני דורות, זה לא כך. זה שבר עצום. על כן, שורה שנייה, כל מה, באיזה שם עושים את השיר שיש כן? כל מה שישפרו מחזיקי התורה ובעלי אמונה יותר את מעשיהם ומיותיהם, כן תתמעט הכפירה המוסרית בטבע וכפי ירידתה כן תראית הולדתה המדעית, ועולתה תקפוץ פיה ונשגב השם לבדו ביום ההוא. בקיצור, רבותיי, זה תלוי בהתנהגות שלנו. אני רק חושב, אם הרב קוק היה חי היום, והיה רואה את כל המתקפות האלה, מה הוא היה אומר? זה נורא מעניין, כי הוא היה איש הלכה, לא צריך להגיד לכם, מה זה סרגל. והוא היה מחמירן עצום, הוא לא היה איש מקל. מה הוא היה עושה היום? כשהוא רואה את כל התקפות האלה, שהן נעשות בשם המוסר, אתה באמת תוהה על הדבר הזה, הם תוקפים בשם המוסר. אומר לך, תשמע, איך אתה מתייחס לאנשים, איך אתה מתייחס לזה, איך אתה מתייחס ל... דברים בעייתיים ביותר. ויש דברים שההלכה אולי יכולה עוד ל... אפשר לעשות, בנושא של אנשים, ברור שפה אפשר לעשות הרבה דברים, חוץ בין שהם בגבולות, אני אומר בגבולות ההלכה, כן, חס ושלום, לא מעבר לגבולות ההלכה. אבל יש דברים שהם קשים, לא פשוט. אז זה עניין של התנהגות, אבל זה גם עניין של איך אנחנו נראים. אתם יודעים שאחד הספרים, אחד המשכילים ידועים, על קוצו של יהוד, אתם מכירים את הסיפור הזה? נדמה לי שאני לא בטוח שזה פרץ כתב את זה, אני לא זוכר אחד המשכילים. זה סיפור ידוע על איזו אישה שמתחתנת בשנייה, ומתברר בסוף שיש לה, בגט שלה יש איזו טעות שכתבו, כזה דווקא שקשר לשם שלי, שכתבו הלל עם יהוד, כשכתבים בלי יהוד, נדמה לי שזה ה... מה? קשור, כן? מה? על אותיות, על שמות. אז זה ממש קשור. נדמה לי שעל זה היה השם של הסיפור, על קוצו של יהוד, וכאילו עכשיו יש זה מטיל ספק על גירושיה ועניינים וזה וזה. אז הם רצו לומר, הנה ההלכה מדקדקת בכל מיני קטנות, והיא לא מוסרית וכן הלאה. זה נושא מאוד, תדעו לכם, זה לא התחיל מהיום, כלומר, הבעיות האלה התחילו מאז, אבל יש דברים שהם קשורים להלכה וכו', ויש דברים שהם... יותר חומרות, כן, שנראים וכמובן הרבה עניין של חילול השם וקידוש השם. זאת אומרת, אין ספק שהרבה פעמים זה יכול להביא אדם מחמיר על עצמו ומביא בסוף לחילול השם. מישהו סיפר לי על הספר הזה של רב שלמה זוננבך שנקרא התורה המשמחת, שמישהו שאל אותו שהוא ישב באוטובוס וישבה לידו איזו בחורה לא צנועה והוא רצה לקום. עכשיו הוא לא ידע אם הוא יקום זה יבייש אותה, אז הוא לא ידע מה לעשות. אז היו שם כמה הצעות שהוא העלה. אני צריך לראות את הסיפור הזה עוד פעם. מישהו מכיר את הספר? ספר מאוד יפה. אתה מכיר את הסיפור?
כן.
נו, אז מה היה בסוף?
רחץ על הפעמון וירד בתחנה, כאילו איזה 3 תחנות לפני הבית שלו והלך ברגל.
יפה. ומה אמר רב שלמה זלמן? שזה היה נכון? שזה הפתרון?
לא בטוח. אני שמעתי את זה ברדיו כזה של חרדים, אז הם כזה פיירו והדירו את המעשה הזה, אני לא יודע, אבל מה...
זה באמת מעשה יפה. זה באמת מעשה יפה. זאת אומרת שהבן אדם לא רוצה להגיד, אני לא יושב לידך והוא קם ועומד, אלא הוא יורד מהאוטובוס והולך ברגל. זה מאוד יפה. כדי לא לפגוע בה, אני חושב שזה מאוד יפה. הוא לא רוצה לשבת לידה, אז הוא קם ויורד מהאוטובוס. אני חושב שזה מעשה יפה. רק אני לא זוכר, איזה בחור עשה את זה, או מה, למה הביאו את זה שם בכלל בספר? לא יודע. אבל זה מעשה יפה. זאת אומרת, אתה רואה פה שיש כאן את הרגישות. אדם רוצה להחמיר על עצמו, רוצה להחמיר, הוא עושה את זה, אבל הוא בלי לפגוע בזולת. יפה. הלאה, בוא נמשיך. ואז הוא אומר, דבר זה אנו רואים בחוש. למשל, כל בר דעת יודע שאין עניין כלל לקיום האמונה, לא בכללות היסוד האלוקי של דעת השם יתברך בעיון, ולא מצד קדושת התורה במעשה, לאיזה מצב של ידיעות תכוניות, כלומר, מה זה תכוניות?
אסטרונומיה.
אסטרונומיה, יפה. אתם יודעים, לא הרבה אנשים יודעים שתכונה זה אסטרונומיה. צריכים לדעת, תכונה, בלשון של
האר. זה היה ברור מתוך המשפט פה, זה כאילו...
לא, צריך להכיר שהמילה תכונה זה אסטרונומיה. צריך להכיר את המילה, פשוט להכיר אותה. מי שיודע מה זה המילה מנשר?
איזה מילה?
מנשר?
פלייר.
אה? פלייר. ידעתם את זה?
זה כל המילה מהאמת.
טוב, לא, אני בכוונה שואל אתכם, כי באיזה כיתה...
הצהרה מטעם השלטונות.
מה זה? הצהרה מטעם השלטונות. אז תשמע, א', אני אומר לכם, זה כדי שדעו את זה לפסיכומטרי, ובעזרת השם שתעשו בעוד כך וכך שנים, וב', אני רוצה לומר את זה, כי באיזה כיתה שאלתי את זה, ואף אדם שם, אני לא זוכר איפה זה היה, אף אדם לא ידע. ונורא הופתעתי מהעניין הזה, שאף אדם לא יודע מה זה המילה מנשר, כי אני השתמשתי בזה סתם ככה, אמרתי מנשר. אז גם לא ידעתי בדיוק כך לתרגם, ולא לכולם, וכנראה לא היה להם שם את המחשב הזה, כן.
לא, זה שפיגל את
עצמו, נראה לי. כן. תכוניות, תכונה, אסטרונומיה, או גיאולוגיות, בכלל זה לא קשור, האמונה לא קשורה בשום ידיעה אסטרונומית או גיאולוגית, ובכלל אין יחס לתורה בעצם מצד האנגלי שבקיאים לידיעת האלוקות והמוסר, רק זה, האלוקות והמוסר, וענפיהם בחיי ובפועל בחיי הפרט, האומה והעולם. שבאמת הידיעה הזאת שהיא נזר החיים כולם, היא יסוד הכל בכל את הכל. אנחנו, מה שאותנו, לנו חשוב, זה ידיעת השם והידיעה המוסרית הנובעת מזה. ידיעת השם והידיעה המוסרית, זה מה שמניע את הרב קוק כל הזמן. שם השם ועשיית הטוב. שם השם ועשיית הטוב. איך אומר הרמב״ם? אדם צריך להיות חכם וטוב. נכון, זוכרים? בהקדמה לפירוש המשנה, מי שזוכר, העיקר זה להיות חכם וטוב. מה זה חכם? להשיג את השם. מה זה טוב? להתנהג נכון. אז אומר הרב קוק, כל המעשה של האדם הדתי זה התקרבות להשם ועשיית הטוב. זהו. זה האדם, זה איש האמונה. כך הוא פועל. זה מה שחשוב. שאר הדברים, כל העניין של איזה אסטרונומיה או זה, אני לא אומר, בסדר, אז יש לך קושיות, נפור אותם, עזוב בחייך, לא על זה יקום ויפול העניין, זה לא המהות, זה לא המהות, זה מה שחשוב, העניין של ידיעת השם ועשיית הטוב. אבל הצורות של ידיעות מחקריות וחושיות, שהן ניצוצות קלים, ניצוצים קלים לגבי הדעה הכללית של דעת אלוקים וקדושת החיים, כי כל הידיעות המחקריות האלה זה רק איזה פרטים, כן? אין שום הבדל ביחס לדברי תורה, ואין שום הפרש, למשל, בין דעת פטולומאוס, כן? כאן גם פטולומאוס, כן? זה פטולומאוס, לקופרניקוס וגלילי ועוד ועוד. זאת אומרת, יודעים, אין הבדל בין אסטרונומיה הישנה לחדשה, גם מכל החדשות שבחדשות שישנם ושיוכלו לצמוח. וכן לכל הדעות שהולכות בדרך המחקר והדרישה מזמן לזמן. כבר מפורסם למדי, שהנבואה לוקחת את המשלים להדרכה האנושית, לפי המפורסם אז בלשון בני אדם באותו זמן, כדי לסבר את האוזן מה שיכולה לשמוע בהווה, ועת ומשפט ידע לב חכם. וכדעת הרמב״ם הוביאו ררי שם טוב, זה פרשן שעל המורה נבוכים, בסוף פרק ז' משלישי מחלק ג', ופשטם של דברי ירושלמי שלהי תענית לעניין קלקול חשבונות של תשעה בתמוז, והאמת המושכלת בקרית תורה היא נעלה נשגבה עוד הרבה מזה, מפני... עכשיו, מה הוא רוצה לומר? הוביא את ררי שם טוב ועוד כמה דברים. מה הוא רוצה לומר? התורה, כשהיא משתמשת באמירות מדעיות, שאתה יוצא כאילו מאיזו אמירה מדעית, אתה אומר, רק שנייה אחת, זה לא מתאים לתורת הקוונטים. הוא אומר, תשמע, התורה מדברת לציבור מסוים, היא חייבת לדבר בשפה שלו, לכן היא יוצקת, הקדוש ברוך הוא יוצק את האמירה הנבואית לתוך הכלי שמתאים לאותה תקופה. הוא לא יכול לדבר לתקופה, בתקופה מסוימת, לפי כלים של תקופה אחרת. זאת אומרת, אם למשל היום היה קם נביא, הוא לא היה מדבר לפי אני יודע מה, הגיאולוגיה שלפני, אני יודע מה, האסטרונומיה שלפני מאלף שנה, אלא מדבר לפי הכלים שיש היום, כי זאת השפה שבתוכה הדברים ניתנים. זאת אומרת, הנביא הוא משקף, הוא הכלי, הוא מדבר בשפה של בני דורו, הוא חלק מהדור שלו. ולתוך הכלי הזה הנבואה ניתנת. ולכן, אל תתפלא אם דברים נראים לך, הכלים, כלומר שבתוכם, או המשלים, או השפה, היא שפה עתיקה, מכיוון שפשוט זה פני הדברים. אבל אתה צריך לראות את התוכן. התוכן ידיעת השם ועשיית הטוב. ולכן בזה לא משנה באיזה כלי זה ניתן. והאמת המושכלת במעמקי תורה היא נעלה ונשגבה עוד הרבה מזה, מפני שהציורים האנושיים, איך שיהיו, ביחס אל צורת המציאות, ודאי יש להם גם כן מהלך מיוחד בהתפתחות האדם במוסרו, ויתר תעודותיו הרבות לדור ודור לפי ציוריו, שהם הולכים ומתחלפים, להתאים הכל למטרת הטוב הכללי, וחסד אלוקים עולם ועד, והמושג הפנימי שהוא דת אלוקים התורה ומוסר המעשי והשכלי, זה קיים לדעת, אכן חצרים וכו'. הוא אומר כדבר, הוא מוסיף כאן עוד משהו. את זה כבר שאמרנו אותו. הוא אומר, אני לא חושב, בנוסף למה שאומר שם טוב, כן? על הרמב"ם וכל האחרים, אני לא חושב שהכלי המדעי הוא מקרי. זאת אומרת, ההשגחה האלוקית, אומר הרב קוק, היא לא רק על הדעות בידיעת השם והמוסר, שזה הלב, שזה האור, שזה התוכן, אלא גם הכלי הוא פרי ההתגלות האלוקית. ולכן, התיאוריות המדעיות המתחלפות, גם הן נעשות באיזשהו סדר השגחתי, כדי להביא את העולם כולו בסופו של דבר לאמונה נכונה בהשם. אמרתי לכם, הרב קוק לא חושב שרק מה שקורה בהיכלי הרוח והישיבה או התורה או הפילוסופיה, זה נמצא, זה בהתקדמות האנושות. האנושות מתגלה גם במדעי הטבע, בגיאולוגיה, אסטרונומיה, וכל הדברים האחרים. הקדוש ברוך הוא מתגלה גם שם. ולכן הוא אומר, זה שיש השתנות היום של המדע, זה עצמו משקף בשבילי, אומר הרב קוק, גם זה משקף לי את הקדוש ברוך הוא. אני לא, אמרתי לכם, אני לא רואה בזה, זה סטרה אחת, אוי ואבוי, צצה לי אבולוציה, מה אני עכשיו עושה עם הסטרה האחרה הזאת? איך אני דוחק אותה מתחת לשולחן, את הבלגן הזה שעשו לי, ואני אעיף אותו מהחלון? מה זה הדבר הזה? אומר הפוך. אבולוציה זו תיאוריה שעולה, כי היא חשובה לנו בהתחלת ההתפתחות הרוחנית שלנו והתפיסות שלנו, ולהביא אותנו בסופו של דבר למושג הבא של דעת אלוקים והמוסר. זאת אומרת, הכל מוביל, אומר רב קוק, הכל מוביל להתפתחות, להתקדמות, לעלייה, ובסופו של דבר להשם אחד ושמו אחד. גם אותו, כל תיאוריה מדעית שמתגלה, כל התפתחות היא חלק מתוך תוכנית שלמה. מה אתה מדיר את זה? מה אתה זורק את כל מה שקורה שם בחוץ, ואתה חושב מה, רק מה שקורה לך בתוך הבית מדרש, זה ההתקדמות האלוקית, וכל מה שקורה שם, זה כל מיני כאלה נוטניקים שעושים לי רעש כל הזמן, במילים לי את המוח עם איזה דרווין אחד שמפריע לי בעניין. זה ראייה מאוד מאוד מצומצמת. לא, כל מה שהם אומרים, זה חלק מתוך כל התמונה. ההשגחה האלוקית היא מתגלה בכל המערכת כולה. וכל הדברים כולם נכנסים, הפילוסופיה והמדע והכל נכנסים, ויוצרים יחד את תהליך ההתקדמות. מה? מישהו שאל משהו?
גם
האמנות
כאילו נכנס לזה? האמנות
זה תקופתית? תראה, הוא היה מוכן להגיד גם אמנות. כמובן גם לא היה, אתה מכיר, יש את האיגרת על השושנה, יש איזה, יש, הוא כתב איגרת, כשפתחו את בצלל, שזה בית ספר לאמנות של האוניברסיטה העברית, אז הוא כתב איגרת לפתיחת בצלל. ואז הוא, יש לו איזה משל שם על איזה בובה שושנה, וזה, זה הפך להיות איזה מין, כזה מין, כזה, מזכירים את זה הרבה פעמים. והוא מזכיר שם את העניין של...
מה?
שושנה. שושנה, סתם, הוא משתמש שם באיזה משל. סתם, לא משנה, אני רק אומר את זה כקוריוז. אבל שם אתה רואה את ההתלבטות שלו, שמצד אחד הוא מאוד, הוא חושב שהאמנות היא חשובה, מצד שני אומר, יש גבולות לאומנות, יש גבולות לפיסול, הרי אתה יודע, אסור לנו לפסל לצורת פנים, אז זה בעיה, כל מיני דברים. אז אתה רואה שהוא אומר, כן, אבל אנחנו עושים בכל אופן, עושים כך, עושים כך. אתה רואה שהוא מביע דעה חיובית עם איזשהו מערכות של הגבלה הלכתיות כאלה שהוא מציג שם. אבל אם אתה רוצה לדעת לגבי האומנות, תראה את השורות הראשונות בהקדמה של הרב קוק לשיר השירים. כן, זה מופיע ב... כן, כן, כן. אני אגיד לכם מה זה. אני אכתוב את זה שתדעו. זה מופיע הקדמה לשיר השירים. זה מופיע עולת ראייה, כן? חלק ב'. יש שני חלקים לסידור של הרב קוק, שנקרא עולת ראייה. שני חלקים. חלק ב' מתחיל בשבת. אז שיר השירים שאומרים לפני קבלת שבת. אז שם יש קטע. יש שם קטע בהתחלה קטן, כלשהו. איזה משהו, ואחר כך מתחיל קטע שנקרא, שמתחיל במילים, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים, קודש קודש. כן? ואז על זה, על האמירה הזאת של רבי עקיבא, אומר רב קוק, יש שם איזה קטע. עכשיו, הקטע הזה מאוד מעניין, הוא נכתב בלוח הארץ. זאת אומרת, היה פעם איזה, היו מוצאים מין שנתון כזה, כמו שעושים לאחל שלמה היום, יש עוד דברים כאלה שיוצאים. פרסמו את זה שם בפעם הראשונה, וזה, אם אני זוכר נכון, מסופר על מישהו שטייל עם הרב קוק, טייל עם הרב קוק ושאל אותו משהו על שיר השירים, והרב קוק התחיל לדבר, אז הוא אומר לו, הרב, אתה אומר דברים ממש גדולים, אז כאילו הוא הרגיש, לא היה לו טייפ, אתם מבינים, לא היה לו להקליט, אז הוא אומר לו, תביא לי את ונייר, אז הוא נתן לו, והוא ישב על סלע, ככה אני זוכר, אני מקווה שזה נכון מה שאני אומר לכם, ישב על סלע ורשם, הרב קוק רשם את זה, את הדברים, את המאמר הזה, ואז זה נכנס, אחר כך זה הופיע באיזה מקום, ואחרי זה משם לקח את זה רב צבי יהודה, והכניס את זה להקדמה, להקדמה לשיר שירים בעולת ראייה. יש שם רק שינוי אחד שהרב צבי יהודה עשה, וזה תמיד כדאי לדעת. השורה הראשונה היא ככה, הספרות, ציורה וכיתובה, הספרות, ציורה וכיתובה, באים לגלות את כל העומק שבנפש האנושית. אוקיי?
מה זה עושה חיתובה עם כך?
לא. התברר שבמקור היה כתוב הספרות, הציור והחיתוב. מה זה חיתוב?
פיסול.
פיסול. עכשיו, רב צבי יהודה היה אדם מאוד מאוד זהיר. מאוד זהיר. כל דבר שהוא חשש שהולך להיות שם איזה מלחמות על הרב קוק, הוא עידן את ההתבטאות. וכל פעם, והוא הצליח בהרבה מקומות, היו מקומות שהוא פספס, ואז הרב קוק חטף ריקושטים מטורפים. כן, יש את הקטע על ההתעמלות. לא יודע, עוד לא למדנו אותו.
וזה נראה לי, הרב קוק, הרב צבי יהודה רצה להוריד את זה, והרב קוק התעקש שזה כן יהיה, לא?
כן? על ההתעמלות? כן, כן, אתה מכיר? כן, כן, מה?
שהרב צבי יהודה ביקש להוריד את זה, והרב קוק התעקש שישיב את זה. נראה לי, אפשר לספר
לי פעם. זה סיפור מאוד יפה. יכול להיות, אני לא מכיר את זה, יכול להיות. אם כך זה מסביר לי משהו, כי מה שקרה, הקטע הזה עורר התנגדות עצומה. כתבו, מה?
מה הקטע?
הקטע אומר שההתעמלות שצעירי ישראל עושים לחזק את גופם לטובת העם והמדינה, לא מדינה, העם והארץ, משהו כזה, היא משכללת את הכוח של הצדיקים, מייחדי הייחודים, שעושים ייחודים גדולים וכן הלאה, והארץ שלנו צריכה, אנחנו צריכים דור חדש, שם השם שיהיה על גוף לוהט שרירים חזקים, כך כותב הרב קוק.
שרירים לוהטים.
עכשיו אתה מבין, ההוא במאה שערים קורא את זה, אומר תגיד, מה קרה לרבי הזה? מה שרירים לוהטים? כולם הולכים למכון כושר, עוד מעט כולם עושים פה מתח, מה קורה פה? כתבו נגדו כתבי פלסטר, פשקבילים. עכשיו תשמע. אני אמרתי לעצמי, איך הרב צבי יהודה נתן לו להוציא את זה? הרי זה ברור שזה יקפיץ לכולם את הפיוזים. אפילו בדורנו, אני חושב...
רוח לוהט זורח לגבי שירים חזקים.
כן, רוח לוהט לגבי שירים חזקים. כן, זהו. אז אתה מבין? אז אתה אומר... אז אני חשבתי שהרב צבי יהודה התפספס לו, אני יודע מה, הוא לא שם לב. אז אתה אומר, לא, שהרב צבי יהודה כן ראה, אבל הרב קוק לא רצה לוותר. יפה. זה גם מראה על הרב קוק, שאומר, זה קטע חשוב, אנחנו לא נוותר על השרירים. כן, יפה, נכון? והוא חטף על זה ריקושטים, אני אומר לכם, אז גם הרב, אז כאן בקטע הזה, אומר הרב צבי יהודה, הספרות, הציור והחיתוב, זה נשמע לי יותר מדי פתוח. אז הוא הוריד את הפיסול, הבנתם? הספרות, ציורה וחיתובה, כן? אז מה זאת אומרת, מה זה חיתובה של הספרות? מילים יפות, כן? אבל בכל אופן הוא רצה לעדן את ההתבטאות יש של הרב קוק. עכשיו, אם אתם רואים שם בהמשך, תדעו לכם, בדרך כלל הרב קוק לא צריך לעדן אותו. זאת אומרת, מי שיש לה עיניים בראשו, מי שרוצה להוציא פשקבילים, כמובן תצאי, אבל מי שקורא בפנים, כל המקומות שניסו לתקן את הרב קוק, וגם אחר כך היה סיפור עם הטיול הרוחני שם בהרפלי תואר, אני אראה לכם פעם את הקטע הזה, ניסו לתקן את הרב קוק, זה נורא מצחיק. לא צריך לתקן את הרב קוק. הוא כל כך רוחני, הוא כל כך טהור, הוא כל כך קדוש. שאדם שיש לו טיפה עיניים רואה אם יש לו עסק פה, מה? איזה קלקולים יצאו לנו מהרב קוק? נו באמת, מה הפחדים האלה? זה כל כך מצחיק אותי כל פעם. הצנזורות שעושים על רב קוק, זה פשוט מעורר גיחוך. הרב קוק, מה? הוא יכול לקלקל מישהו? מה? מה אנשים חושבים? מה אנשים חושבים? אלף חושבים שאו שהוא יכול לקלקל, או שהציבור מטומטם שיכול להתקלקל מזה. אני לא מבין מה מעלים על הדעת. מה? אני חושב שחושבים שגם אלף וגם בית, אני לא יודע מה. קיצורו של דבר, הוא עשה פה את הדבר הזה, לא היה צריך, אם תראו את המשך של הקדמה, היא מאוד מתונה, היא מאוד מתונה. אבל אני רק אומר, אם רצית לראות על האומנות, כן, אלרון, רצית לראות על האומנות, אז תראה שם על הדבר הזה, זה באמת דבר מעניין. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור פה, נמשיך פעם בהמשך של הקטע, זה בסדר?